לדבר על עוד מישהו שהתחיל ללמוד תורה בצורה רצינית בחיים שלו, שזה רבי עקיבא, ולהביא סיפורים, מדרשים ידועים שאומרים לנו איך רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה, ודרכם לנסות ללמוד על תכונות של מי שרוצה להיפגש עם התורה בצורה גדולה. ואני מניח שאת הסיפורים פה רובכן, כולכן מכירות בצורה כזו או אחרת. ובכל זאת, אחד מהדברים שלומדים הרבה זה שאפשר לקחת סיפור שמאוד מוכר וכל פעם מחדש לנסות להיפגש עם רבדים אחרים שנמצאים באותו סיפור. בעצם אנחנו עושים את זה כל פרשת שבוע. אנחנו נפגשים עם דברים שלכאורה נפגשנו אותם הרבה מאוד פעמים בחיים, ומפתיע שעדיין הספר שיוצאים עליו הכי הרבה חידושים כל שנה זה פרשת שבוע. לא כל כך הרבה פסוקים סך הכל, ובסוף עדיין מצליחים לייצר אינסוף חידושים. וככה זה להבדיל באגדות חז"ל, הרבה מאוד פעמים אנחנו מכירים סיפור כמו שהגננת סיפרה אותו, או שהמורה בכיתה ב' או המדריכה בכיתה ח', ואפשר להתבונן בו מחדש ולגלות פרטים חדשים. יכול להיות שלא נחדש כלום, אז זה גם עוד יותר טוב, תמיד טוב לחזור על דברים חשובים. אז כתוב ככה, במקור הראשון, זה מקור מתוך אבות דרבי נתן, שזה שם של ספר, מסכת, שנוספה לשישה סדרי משנה. יש לנו שישה סדרי משנה שיש בהם את כל המשניות הרגילות, ויש לנו משניות שלא נכנסו לתוך הסדר של שישה סדרי משנה, אבל הן מקבילות מבחינת התארוך ההיסטורי לאותם תנאים ולאותו זמן שאמרו את המשניות. פשוט רבי החליט מה להכניס לתוך המשנה ומה נשאר בחוץ. אז יש כל מיני מסכתות שנשארו מחוץ למשנה, והן נמצאות ברוב הוצאות הגמרא אחרי מסכת סנהדרין. יש שם מסכת דרך ארץ, מסכת קלה, מסכת תפילין, מסכת מזוזות, וכן על זה הדרך. אז יש שם מסכת שנקראת אבות דרבי נתן. למה קוראים לזה אבות דרבי נתן? כי כמו שמסכת אבות עוסקת בענייני מוסר ודרך ארץ, אז גם אבות דרבי נתן יש בזה אוסף של דברים שאמרו התנאים שקשורים לדרך ארץ ומוסר. רבי נתן, זה הייתה המסכת אבות שלו. וכך כתוב שם בפרק ו' משנה ב'. יש הדרכה של חכמים שצריך להתאבק באפר רגליהם של חכמים ולשלוט בצמאי דבריהם. אז המשנה מביאה דוגמאות. מביא מתאבק באפר רגליהם זה רבי אליעזר, שלא ניכנס אליו היום, ושוטה בצמאי דבריהם זה רבי עקיבא. מה הכוונה שרבי עקיבא היה שוטה בצמאי דבריהם? מספר את המשנה מה היה תחילתו של רבי עקיבא. אמרו בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. רבי עקיבא הגיע לגיל 40 והוא לא ביקר באף מדרשיו באף ישיבה, כנראה הוא לא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. פעם אחת רבי עקיבא מגיע למדבר, לא משנה לאיפה, מקום שיש בו באר, פעם היו הרבה מאוד בארות, לא היה להם את המוביל הארצי, עומד על פי הבאר, אמר מי חקק אבן זו. באר זה מקום שבו יש לנו התפרצות של מי התהום שעוברים מתחת לפני האדמה אל היבשה דרך אבן. בדרך כלל זה אבן שדרכה המים יוצאים מהאדמה, נוצר איזה חור כזה, עשו אבן מסביב, או הייתה אבן, והמים יוצאים ממנה. בכל מקרה רבי עקיבא מזהה שיש אבן שכנראה בבריאת העולם הייתה אבן שלמה, ועכשיו בתוך האבן יש חור שממנו יוצאים מים. אמר מי חקק אבן זו? רבי עקיבא מתלהב, אומר תקשיבו, אבן זה דבר מאוד מאוד מסיבי, והוא מתלהב מזה שיש חור בתוך האבן ומים יוצאים החוצה. אמרו לו, כנראה שעברו שם עוד כמה אנשים, אולי אנחנו יודעים מהסיפור הבא, אבל אנחנו יודעים שרבי עקיבא היה רואה צון, אז הוא נמצא עם הצון שלו במדבר ורואה אבן שיוצאים ממנה מים, תוך כדי שהצון שותה עוברים שם רואה צון אחרים ואומרים לו המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. מספרים לרבי עקיבא האנשים את מה שהוא שאל. שאלת שאלה גיאולוגית, ככה נראה לי קוראים לזה, מאיפה נוצר המצב שמים יוצאים מאבן, ורבי עקיבא, ואנחנו מספרים לך שזה בגלל שבמשך הרבה מאוד שנים נפלו מים על האבן, ואם טיפה נופלת במשך מיליארדי שנים באותה נקודה על האבן, אז לאט לאט נוצר חור באבן. כל מי שעשה מגמת גיאולוגיה, יש פה דברים כאלה? כן? אז תעזרי לנו. כל מי שעשה מגמת גיאולוגיה יודע שלפני הרבה מאוד שנים, מיליארדי שנים, העולם היה נראה בצורה מסוימת, וההיווצרות של התנאים במהלך כל אותם שנים גרמה לזה שהיום אנחנו רואים את העולם בצורה של ערים ובקעות ואבנים של זזות ומים במקום אחד ויבשה במקום אחר. זה הרבה מאוד התפתחות של זזות מאוד מאוד ארוכות. אז אם במשך הרבה מאוד שנים מים נופלים על אבן, בסוף יהיה בחור. ממשיך הסיפור ואומר, אמרו לו עקיבא. למה הם לא אמרו רבי עקיבא? יפה מאוד. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? אמרו לו, תקשיב, עקיבא, מה שאתה שואל אותנו, חוץ מהתשובה שהבאנו לך, זה גם פסוק בספר איוב. אבנים שחקו מים. כתוב בתנ"ך שאבנים מסוגלות לשחוק מים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, מה רך פיסל את הקשה, דברי תורה שקשה כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. אם מים מסוגלים בתור חומר כמו אבן לעשות חום, אז הלב שלי, שהוא פחות קשה מאבן, דברי תורה שהם יותר חזקים ממים, מסוגלים לפתוח אותו ואני מסוגל ללמוד תורה. מיד חזר ללמוד תורה ומספר לנו המשנה שהלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות, למרות שהוא היה בן 40 והתינוק שלו, הבן שלו היה כנראה מאוד צעיר, הוא לא מתבייש, הוא הולך אחד עם הבן שלו, אמר לו רבי למדני תורה, ואחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח, וכתב לו א' ב' ולמדה, היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. עד כאן הסיפור הראשון המרגש. יש עליו אפילו נראה לי שיר של... אתה לא צריך לשיר. אולי ערב כזוהר, יש שיר מאוד יפה על אבנים שחקו המים, להשלים בזמן החופשי. אז סיפור מאוד יפה, ואחרי שאנחנו קוראים אותו פעם הראשונה, יש עליו כמה וכמה שאלות שעולות. יש למישהי רעיון לשאלה או שאני אגיד לכם מה השאלות? אני אגיד לכם מה השאלות. אני בטוח שאתם כולם שואלות אותם, את השאלות, אבל אין לכם את ה... איך לבטא אותם בכל אולי. שאלה ראשונה, זה אם רבי עקיבא הוא רואה צון, או בכלל בן אדם שחי פעם, ודאי אם אנחנו יודעים שהוא רואה צון, אנחנו נראה את זה עוד רגע, אז הוא כנראה עובר ליד בערות כל יום בחיים שלו. מה זאת אומרת? פעם אחת הוא כאילו גילה בער, זה לא פעם, אתה הולך ברחוב ואתה מגלה תופעה שאף לא ראית, אוטובוס בלי נהג, ראיתם פעם? עוד מעט תהיה. אם תלכו ברחוב ותראו אוטובוס בלי נהג, וואו, מאיפה זה הגיע? איך האוטובוס הזה נוסע? אז אפשר להסביר לך, זה משהו שלא היה עד היום. אבל אם אתה כל יום רואה פירות, אז למה חיכית לגיל 40 לשאול את השאלה? שאלה הבאה, זה אם ענו לו תשובה גיאולוגית, אז לכאורה זה מה שהוא חיפש, וסגרנו את הדיון. למה צריך, לא כתוב, תשימו לב, כתוב אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, ומה כתוב אחרי זה ישר? אמרו לו. בשביל להגיד, אמרו לו עוד פעם, צריך שהוא יגיד משהו באמצע. מה זה אמרו לו, אמרו לו? מה הוא הגיב שהיה צריך להגיד לו עוד פעם? שאלה נוספת. זה איזה מין קל וחומר זה? טוב, שאלה מורכבת. יש פה שאלה עם קנייץ' שקנייץ' הכוונה זה שאלה עם פלפול, שרק מי שלומד בישיבה יכול לעשות את, להבין את השאלה, אז לא חייב לרשום אותה. זה איך רבי עקיבא דן קל וחומר. בשביל לדון קל וחומר צריך שיהיה לך אגודה. אתה רואים מה אני עושה תוך כדי שאני מדבר? צריך שיהיה לך אגודה. זה לא כל בן אדם שלא נפגש אי פעם עם תורה יכול להגיד מה האבן עשו זה, אז גם אני יכול להשתנות. שזה צריך שיהיה לך את הצורה של האגודל. שאלה אחרונה, שאלת בונוס. אנחנו כולנו יודעים שרבי עקיבא, איך הוא התחיל ללמוד תורה? בעזרת מה שאנחנו נראה עוד רגע בגמרא בכתובות, רחל, ביתו של כלב השבוע. אם הוא התחיל ללמוד תורה בזכות אחת שראתה אותו ושלחה אותו ללמוד תורה, אז מה לא יכול להיות שיש לו כשהוא התחיל ללמוד תורה? בן. מצוין. אז איך היה לו בן? עד כאן שאלות להיום. האגדה השנייה שמספרת לנו איך רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה, זה הגמרא בכתובות פה במקור השני. בשורה הראשונה, בסוף השורה, 5 מילים מהסוף, כתוב רבי עקיבא ראיה דבן כלבא סבוע אבא. רבי עקיבא היה רועה צאן של איש עשיר מאוד שקראו לו בן כלבא סבוע. רש"י שם מסביר למה קראו לו בן כלבא סבוע, כי כל מי שנכנס לבית שלו רעב כמו כלב היה יוצא שבע. לא יודע מאיפה הוא יודע שכלב הוא חיה שרעבה, אבל כנראה שכלב היא חיה רעבה, וכל מי שהיה נכנס לבית שלו רעב כמו כלב היה יוצא שבע, כמו האוכל שיש לכם פה. חזיתי, ברתי, דאבה צניע ומעלי. הבת של אותו כלב הסבוע ראתה שהרועה צאן הזה הוא צנוע ויש בו מידות מעולות. אז אנחנו משלימים במקומות אחרים, למרות שזה לא כזה פשוט, של הבת הזאת קוראים רחל. אז רואה אותו אותה רחל, הבת של כלב הסבוע, והיא רואה שיש בו תכונות טובות, שהוא צנוע ויש בו תכונות מעולות, והיא אומרת, כזה חתן אני רוצה. אמרה לי, היא מקדש נלך, אז אל תלבי רב, אם אני מתחתנת איתך, אתה מסכים ללכת לישיבה? ואמר לה הרועה צאן הזה, אין. אם את מתחתנת איתי, אני מסכים ללכת לישיבה. היא קדש לי בצינה. היא עשתה איתו חתונה בסתר. בסדר? המקור לחתונות קורונה מהגמרה זה פה. למה היא עשתה איתו חתונה תנועה? בדיוק. כדי שאבא שלה לא ידע. כי אם אבא שלה ידע שהבת שלו, של אחד מגדולי ירושלים, מתחתנת עם איזה רועה צאן, כנראה שהוא לא יאהב לשמוע את זה. אז התחתנה איתו בצינה ושלחה אותו, שדרתי שלחה אותו לישיבה. כמו כל סוד, בסוף זה התגלה, שמע אבא, אבא שלה שמע, באו אליו נשמות טובות לספר לו, תקשיב, לא סתם הבת שלך התחילה ללכת עם כיסוי ראש, זה בגלל שהיא התחתנה, ו... הוא עשה ברור, הוא לא האמין למשמע אוזניו, אמר לה, אם כזה התחתנת, אפקה מביתי, הוציא את הבת שלו מהבית. ולא סתם הוציא אותה מהבית, אלא עד הנאה מנכסי. הוא הדיר אותה הנאה, הוא אמר, אני מבטיח, נשבע, שאסור לך ליהנות מהנכסים שלי לעולם ועד. זאת אומרת, הוא דאג שגם אם יקרה לו משהו והוא ימות, אז היא לא תקבל שום דבר מהירושה. אזיל רבי עקיבא וישב 12 שנים בישיבה, ופה המשך הסיפור שלא ניכנס אליו. אני מניח שאתם מכירות שהוא ישב 12 שנים והוא חזר והוא שמע שאשתו מדברת עם איש אחד שאמר לה איך בעלך עזב אותך ב-12 שנים, והיא אמרה אם הוא היה מקשיב לו היה הולך לעוד 12 שנים, והוא הלך. נכון? הוא נכנס לשתות איתה קפה או לא נכנס לשתות איתה קפה? לא? נשאיר את זה לשיעור אחר, אבל יש על זה מחלוקת גדולה. הרבה אוהבים להגיד שהוא לא נכנס איתה ורוצים פה רעיון ש-12 ו-12 זה לא 24, אבל יש כאלה שאומרים שלא יכול להיות שהוא היה ליד הבית של אשתו ולא נכנס לשתות איתה כוס קפה. לא משנה, נשאיר את זה לשיעורי זוגיות בהזדמנות אחרת. הוא חוזר אחרי 24 שנים עם 24,000 תלמידים וכולם מכירים שאין לה מה ללבוש והיא לוקחת מהשכנות ויוצאת אליו ונדחפת בין כל המון האנשים שבאים לקבל את גדול הדור, ואומרים לו מה את נדחפת, ורבי עקיבא רואה את זה ואומר שלי ושלכם שאלה הוא, וקלו הסבוע בעצמו בוכה בדמעות שהוא מגלה מי זה החתן שלו ואומר איך יכול להיות זרקתי אתכם מהבית, והוא מת להביא להם את כל הכסף שלו ומתירים לו את הנדר, עושים לו פתח וסוף טוב, הכל טוב כמעט. השאלה המרכזית שיש לנו זה איך הסיפור הזה מסתדר עם הסיפור הקודם. הוא התחיל ללמוד כי היא שלחה אותו, או הוא התחיל ללמוד כי הוא הסתכל על הבאר עם המים? זה השאלה המרכזית. שאלה נוספת שיש לנו זה איך הגמרא הזאת מסתדרת עם גמרא אחרת. אבל זו שאלה שלא היינו עולים עליה לבד, אלא רק בגלל שאני מגלה לכם מה כתוב בגמרא במסכת פסחים. השאלה הקודמת זה תחליטו חכמנו זכרונם לברכה. אתם רוצים להגיד לנו שרבי עקיבא עד גיל 40 לא למד והתחיל ללמוד ורוצים לספר לנו איך זה קרה. תחליטו, זה קרה בגלל באר עם מים או זה קרה בגלל הבת של קלמה סבוע. זה לא נשמע מסתדר בדיוק ביחד. שאלה נוספת קשורה לגמרא במסכת פסחים במקור השלישי פה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, עם הארץ מותר לקורור כדג. טוב, לא לנסות בבית, אבל הגמרא, אני חסכתי לכם. הגמרא שם זה דף שלם שדברים קשים מאוד על מה שמכונה עם הארץ. כל מיני דברים שאפשר לעשות לו ואסור לעשות איתו, שזה לא בסדר להיות חברים שלו וצריך לפגוע בו. אז אני כבר עושה הקדמה, שלא נתבלבל. עם הארץ לא הכוונה מישהו שלא למד בישיבה 5 שנים. או מישהו שלא למד במכינה. עם הארץ הכוונה בתקופת חז"ל זה היה סוג של אנשים שהם שנו את התורה ושנו את חכמים וניסו לעשות, לפגוע כל הזמן בתורה ובחכמים כפי שנראה עוד רגע, ולכן הגמרא אומרת שאסור להתחבר אליהם, ויותר מזה היא אומרת פה שמותר לקרוע אותו כדג. אז כשאני מלמד את השיעור הזה גברים אין להם מושג מה זה לקרוע דג, וכשאתה מלמד את זה נשים אז אתה אומר להם כמו שאמא שלכם במטבח הייתה מכינת דג לשבת, אז ככה מותר לעשות לה, אבל בגלל שאף אמא היום כבר לא מכינה דג לשבת אז אתם לא יודעות שבשביל להכין דג אז צריך אחרי שקונים אותו דג שלם בסופר בבריכה של הדגים, יש עדיין כאלה שעושים את זה? סבתות. אז עושים לו איזה קריאה כזאת שכל הגוף שלו נקרא, ורבי שמואל בן נחמני יצחק אומר לא רק שמותר לקרוא אותו, צריך לעשות את זה מהגב שלו שהוא לא ישים לב. דברים מאוד קשים, הם לא להלכה. גם אין היום עומי הארץ כאלה, וגם בכל מקרה, זה לא, גם אז זה לא היה להלכה. זה רעיונות רוחניים שצריך לבאר אותם. אבל אני רציתי להוכיח מפה כמה חז"ל התייחסו לעמי הארץ. מה זה עם הארץ בתקופת חז"ל? או, מגיעה הגמרא אחרי זה אומרת, תניא, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אני הייתי אחד כזה. אני הייתי עם הארץ. עם הארץ זה אחד שאין בו תורה ואין בו מצוות, ולא רק שאין בו, הוא שונא את החכמים, הוא שונא את התורה, הוא נגד כל דבר שקשור לקדושה. אז אומר רבי עקיבא, כשאני הייתי עם הארץ, אמרתי מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אני כל כך שנאתי תלמידי חכמים, שחיפשתי איך לנשוך תלמידי חכמים כמו שחמור נושך. אמרו לו תלמידיו, תלמידיו של רבי עקיבא, הוא אומר את זה כבר כשהוא היה רב, כן? יש לו תלמידים. אמרו לו תלמידיו, רבי, רבנו הקדוש, אמור ככלב, אם אתה רוצה להגיד שאתה רוצה לנשוך מישהו, מה החיה שמזדהה עם המילה נשיכה? כלב. אתה מחפש נשיכה, תגיד כלב. אמור ככלב, אמר להם, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. בסדר, על דרך הבדיחה אומרים שהוא לא רצה להגיד ככלב, בגלל שלחותן שלו, לחמיב, קראו קל וסבוע, והוא לא רצה שעוד פעם הוא ייכנס בו. אבל בלי הבדיחה, למה הוא אומר, למה הוא עונה תשובה כזאת? אז עוד לפני התשובה, על דרך הפלפול, לא הבדיחה. אוהבים להגיד איזה מין שאלה שאלו התלמידים. תחשבו שאחד הרבנים שמגיע להעביר פה שיעורים השבוע, מספר לכם שפעם הוא לא היה רב, אלא היה נער בשכונת התקווה בתל אביב. איפה זה התקווה? הוא היה ילד ברובע י' א' באשדוד, לא משנה איפה. והוא מספר שהוא חיפש תלמידי חכמים להרביץ להם. מה כל אחד היה שואל את הרב הזה? רבי, איך אמרת דבר כזה? למה לא אהבת את תלמידי חכמים? במקום לשאול אותו את השאלה המתבקשת, הם כאילו אומרים, ברור שרצית לפגוע בתלמידי חכמים, רק לא ברור לנו למה אמרת חמור ולא כלב. יש, סוגריים, יש שרצו להגיד ששאלה כזאת מסוגלים לשאול רק תלמידים, שאחרי זה גם לא מרגים כבוד אחד בשני. אבל לא משנה, זה סוגריים, אבל הם שואלים אותו למה אתה לא אומר כלב, אז הוא אומר להם, תקשיבו, הנשיכה של חמור היא הרבה יותר כואבת. כל מי שעשתה פה מגמת זואולוגיה יודעת שחמור, כשהוא סוגר את הלסת שלו, אי אפשר, שום דבר לא יכול לצאת מזה החוצה. וכלב, כשהוא סוגר את הלסת שלו, אז הרבה מאוד אנשים יודעים לפתוח את הלסת, ולכן כשהחמור סוגר, אז כל העצמות בפנים נשברות. לא מומלץ לנסות. השאלה שעולה מהגמרא הזאת היא גם שאלה קשה. כי אם אתה רבי עקיבא אומר שהיית פעם עם הארץ, אחד כזה שרוצה לסנות, שסונת בדרך כלל ורוצה לנשוך אותם, סימן שהמידות שלו לא היו מי יודע מה מתוקנות. אז איך יכול להיות שבאותה תקופה בדיוק, עוד לפני שהוא חזר בתשובה, ביתו של קל בסבוע מזהה שהוא צנוע ומעולה. תחליטו, הוא צנוע ומעולה, השורה מהארץ שיש לו מידות לא טובות. עד כאן שאלות להיום. בא הריטב"א ומתרץ את הקושייה שהרגע שאלתי בצורה מאוד פשוטה, ואומר, זה כל כך לא מסתדר לי, שפעם אחת כתוב שהוא היה צנוע ומעולה, ופעם אחת כתוב מי ייתן לי תמיד חכם ונשכן כל חמור. הוא אומר הריטב"א, יש לומר שזהו קודם לכן, אבל אחרי כן חזר למוטב שהיה צנוע ומעלה, ואחרי כן קבע עצמו לתורה. הריטב"א אומר, היו שלושה שלבים בחיים של רבי עקיבא. היה שלב שהוא לא למד תורה והמידות שלו היו מקולקלות. היה שלב שהוא עדיין לא למד תורה, לא חזר בתשובה, והמידות שלו היו מתוקנות. והיה שלב אחרי זה שהיא שלחה אותו ללמוד תורה, שזו תשובה שעושה סדר בדברים, אבל היא מאוד מאוד קשה. כי אנחנו אוהבים להתחמק מתשובות כאלה ולהגיד שזה היה שלושה שלבים שונים. זה כמו שהרבה חקירות שואלות את השאלה שאלתי אתכם בהתחלה. מה היה תחילתו של רבי עקיבא, אם זה היה הבאר או היה עקבידו של קו הסבוע? אז הם אומרים, זה גרסאות שונות. יש כאלה שרוצים להגיד, לא לרתום את זה, זה רבי עקיבא שונה. יש כאלה שרוצים להגיד, זה נשים שונות. לא משנה, יש המון המון תשובות כאלה של מחקרים שהם לא נכנסים למה שחזר רוצים ללמד אותנו. הרבה פעמים חזר להגיד את דברים בצורה אחרת, הם מנסים ללמד אותנו עיקרון מאוד גדול. אז הריטב"א הוא אחד מגדולי ישראל, אז כמובן התשובה שלו במקומה מונחת, אבל אנחנו רוצים לחפש האם יש תשובה שאומרת, הוא גם היה צנוע ומעולה, וגם אמר מי ייתן לי תמיד חכם ונשכנו כחמור. לפי הריטב"א, קודם כל, הוא היה ילד חילוני שלא יפגש הפעם עם תורה ומצוות, ולא רק שהוא היה כזה, גם המידות שלו היו מקולקלות. הוא היה עם מידות לא טובות. ובשלב הזה של החיים, הוא שנא תלמידי חכמים, והוא שנא כל אחד שהוא לא כמוהו, והוא היה לו מידות לא טובות. שלב שני, שהוא עבד על המידות שלו, הוא מצטרף למקומות שלומדים איך להיות אנשים יותר טובים, אבל זה לא קשור לתורה ולמצוות, זה לא קשור ליהדות. הוא נהיה בן אדם יותר טוב. שלב שלישי, מזהה אותו רחל ואומרת לו, עם כאלה מידות שצריכת לייצר, בוא תיפגש עם התורה, זה בכלל יצמח ויפרח. זה הריטב"א. אבל התוספות עונה תשובה שונה. ואת התשובה השונה אני אסביר דרך ההסבר על השאלות ששאלתי בהתחלה. כנראה שרבי עקיבא רואה בערות כל יום בחיים שלו, או הרבה פעמים בחיים שלו. רבי עקיבא כנראה נמשך לבערות. למה הוא נמשך לבערות? הוא בדיוק מסביר לנו למה. רבי עקיבא בחיים שלו הוא אחד כזה שמחפש איך מים מסוגלים לעשות חור באבן. איך אתה מסוגל לקחת חומר כמו אבן ולעשות בו חור, לגלות ששום דבר בעולם הזה הוא לא עד כדי כך קשוח ומלא גאווה שאי אפשר לפרוט אותו. רבי עקיבא מאוד מתחבר לתכונת הענווה. תכונת הענווה היא מאוד קשורה למים. המהר"ל מסביר בכמה מקומות למה מים מייצגים את תכונת הענווה. לדוגמה, אם תיקח, אולי נעשה ניסוי, הביאו לי פה כוס מים, תודה רבה. אני יכול לעשות כמה ניסויים, לא בטוח שאני אעשה אותם. אם אנחנו נצרף לכוס הזאת עכשיו שמן, אז מה יקרה? השמן יטלו והמים יהיו למטה. זה כבר מגמת כימיה. כן, זה כימיה. אם אנחנו ניקח את רוב החומרים בעולם ונשים אותם ממים, אז המים הם יגידו אנחנו למטה. נכון? מישהו שאומר אני לומד שיש דברים שיכולים להיות מעליי, אז יש לו תכונת ענווה. זה דוגמה אחת עם מים. אפשרות שנייה למה מים מייצגים ענווה, זה כי כל חומר שאני אקח בעולם ואני אעביר אותו וישים אותו במקום יותר, לא כל חומר, הרבה מאוד חומרים שאני אקח וישים אותו במקום יותר גבוה, אז הם יישארו במקום יותר גבוה. בסדר? אם אני אקח את הדף הזה וישים אותו פה, אז הוא יישאר פה. אם אני אשים אותו על הראש לי לעשות, אז הוא יישאר על הראש. אם אני אשים אותו על הפלורוסנט, הוא יישאר שם. רוב החומרים בעולם יש להם את הצורה שלהם שהיא תישאר גם כשאתה מטביע אותם. המים, אם אתה שם אותם במקום יותר גבוה ויש להם לאיפה לרדת, תמיד שיש להם לאיפה לרדת הם ירדו. בסדר? לשפוך? להראות לכם? לא? בסדר, לא צריך. אבל הייתם רואות איך זה מהקוס גולש לפה ומהמפה לפה ומהרמפה שאני יושב עליה למטה. מים תמיד זורים למקום יותר נמוך. תכונה שלישית של מים שמראה לנו את הענווה זה שמים לא תופסים צורה. זאת אומרת, אם אני אקח את המכשיר היפה הזה וישים אותו בתוך הכוס, אז הוא יישאר באותה צורה. אם אני אשים אותו על השולחן, הוא יישאר באותה צורה. מים, איפה שאני לא שם אותם, הם לא, אין להם נפיחות משל עצמם, הם תופסות את הצורה של הדבר שאליו אני שופך אותם. בסדר? לעשות ניסוי, לשפוך את זה בתוך הסלסלה הזאת? אז המים תמיד, אין להם צורה משל עצמם, הם תמיד מתבטלים לדבר שאליו הם מגיעים. אז יש לנו כמה וכמה דברים במים שקשורים לענווה, ורבי עקיבא מאוד מתלהב ממים, ועוד יותר הוא מתלהב מזה שכשיש לך תכונת ענווה אז אתה מסוגל לעשות חורים אפילו בחומר מאוד מאוד קשה כמו סלע. כי מים ועוד מים ועוד מים עם הרבה מאוד תכונה של ענווה ועוד ענווה ועוד ענווה, אני מסוגל להצליח לפתוח בעצמי ובאחרים ובמציאות פתחים שלא חשבתי שאפשר לפתוח. ולכן רבי עקיבא כנראה נמצא הרבה מאוד בבארות. אולי המקום הכי טבעי לרבי עקיבא זה להיות ליד הבאר. זה המקום שהוא מחפש, הוא תמיד נמצא שם. וכנראה שרבי עקיבא שואל מי עשה את החור באבן, הוא לא מתכוון שיעשו לו עכשיו 5 יחידות בגיאולוגיה. מן הסתם רבי עקיבא הוא חכם גדול והוא יודע שאם במשך הרבה מאוד שנים מים מטפטפים על אבן אז הם נוצר חור. רבי עקיבא רוצה לשאול איך אנחנו מגייסים את התכונה הגיאולוגית הזאת לעצמנו, איך אנחנו יוצרים במציאות יכולת כזאת לפתוח אבנים ולמלא אותם במים. איך זה קורה? זה מה שרבי עקיבא מחפש. לכן כשאומרים לו את התשובה, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, רואים על הפרצוף שלו שזה לא מעניין אותו. או ענו לו את זה הרבה מאוד שנים והוא אף פעם לא היה מרוצה, הוא כל פעם שאל מחדש. לכן אמרו לו הראשון היה מה תמיד ענו לו, וזה לא מספק את רבי עקיבא. הוא עושה את פרצוף לא מרוצה, הוא עושה ככה עם היד, הוא אומר זה לא זה מה שחיפשתי. אני לא מחפש הסבר טבעי גיאולוגי למה זה נוצר, אני מחפש איזה אמת בעולם יוצרת בנו את התכונה הזאת. פעם אחת שהוא היה עומד על פי הבאר אמרו לו משהו אחר. מה אמרו לו? אמרו לו, עקיבא, אתה קורא אבנים שחקו מים. אמרו לו, עקיבא, מה שאתה מחפש, הוא נמצא במקום שנקרא תורת ישראל. בתוך התנ"ך, התנ"ך גם מתלהב מזה שהאבנים שחקו מים. זה רמז, הפסוק הזה זה רמז להגיד, ניסו להסביר לו שהתורה שמלמדת את אנשים איך עובדים עם ענווה בעולם, זה התורה שלנו, תורת עם ישראל. זה פסוק, זה מה שרבי עקיבא כל כך חיפש. רבי עקיבא חיפש, איפה יש תורה כזאת שמתאימה לדבר הזה. ולכן אחת מהשאלות שלא שאלתי זה מה זה מיד חזר ללמוד תורה. בסוף הסיפור כתוב מיד חזר ללמוד תורה, מה היה צריך להיות? מיד התחיל ללמוד תורה. מה זה חזר ללמוד תורה? אז בין אם נפרש שהתכונות של רבי עקיבא זה תכונות שמראש מקנות לו אפשרות להיפגש עם התורה הזו, או נפרש שרבי עקיבא כבר נפגש פעם עם התורה. הרבה רוצים להגיד שרבי עקיבא נפגש עם התורה. הוא נפגש עם התורה, כי רבי עקיבא הוא אחד כזה שכבר מגיל 3 מחפש איזה תורה אמיתית. ברור שהוא, התורה הראשונה שהוא ניסה ללמוד, מן הסתם, זה התורה שלימדו אותו בתלמוד תורה שלו, התורה של עם ישראל. לא היה אז תופעת חילון מוגברת בעם ישראל. מן הסתם רבי עקיבא נפגש עם התורה, אבל מה הוא לא זיהה בתורה? הוא לא זיהה את מה שהוא מחפש. זה לא יסתדר לו עם המידות. הוא אמר, התורה שהוא נפגש איתה הייתה תורה שפוגעת במידות. והוא חיפש תורה המילה ענווה היא מתאימה לה. תורה שלוקחת אותנו ומסוגלת לא לגרום לנו אחרי שאנחנו לומדים אותה להיות גאוותנים, אלא רק להיות יותר בעלי ענווה. ורבי עקיבא ראה שזה לא נמצא בתורת ישראל, כפי שעוד רגע נראה. ולכן הוא חיפש כנראה, כל החיים שלו הוא מחפש. זה לא אחד כזה שלא מעניין אותו להיות בן אדם רציני. רבי עקיבא הוא מחפש איפה יש תורה כזאת שעובדת על המידות, שגורמת לנו להיות אנשים טובים יותר, בלי להתגאות. זה מה שעונה תוספות פה בכתב רש"י שנמצא משמאל הגמרא. אז תוספות שואל את השאלה ששאלנו, אותה שאלה ששואל הריטב"א, איך ביתו של רבי של כלבא סבוע מזהה את המידות צניעות, צניעות זה תמיד קשור גם לענווה, ומידות מעולות שיש ברבי עקיבא, איך זה מסתדר עם הגמרא? אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ הייתי אומר, מי ייתן לי תמיד חכם בן שכן וכחמור, משמע דלא אבא מעלי איקה למימה דעתם, לאו משום שהיה שונא תלמידי חכמים, אלא משום שהיה סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן. והיו תלמידי חכמים שונאים אותם. התוספות עונה עוד תשובה, לא משנה כרגע, עונה תוספות, אתם יודעים למה רבי עקיבא אמר מי ייתן לי תלמיד חכם בן שכן וכחמור? לא בגלל שהיו שתי תקופות בחיי רבי עקיבא, דווקא בגלל שהוא היה עם תכונות טובות, דווקא בגלל שהוא היה צנוע ומעולה, בגלל שרבי עקיבא כל כך התחבר לענווה, זה היה לו כל כך טבעי, בגלל זה הוא שנא תלמידי חכמים. כי התלמידי חכמים הספציפיים שרבי עקיבא נפגש איתם, מה הייתה המידה שלהם? גאווה. הוא זיהה שהתורה גורמת להם לא להיות אנשים בעלי מידות טובות יותר, אלא הוא זיהה שיש בתוכם גאווה. ורבי עקיבא אומר, אם תורת ישראל גורמת לאנשים להיות עם גאווה, אז כנראה שהיא לא תורה אמיתית, צריך לחפש משהו אחר. ביתו של כלבא סבוע אומרת לרבי עקיבא, מה שאתה מחפש בבארות כל החיים, מה שאתה מחפש, זה נמצא בישיבה, זה נמצא בלימוד התורה שלנו. בתוך עולם התוכן של היהדות, זה בדיוק מה שאתה מחפש. בדיוק מה שאמרו לו על המים, היא אומרת לו. הסיפורים הם אומנם סיפורים שונים, אבל מדברים על אותה נקודה בדיוק. איך אתה מסוגל לקחת את הצנוע ומעולה ולמצוא לזה מקור רוחני, מה התורה שמדברת על זה? איך אתה מסוגל לקחת את מה שאתה מחפש במים ולמצוא פסוק שאומר את זה? ולכן היא אומרת לו, אם אתה תלמד תורה כמו שצריך, ואתה נפגשת עם תלמידי חכמים שכנראה לא היו מי יודע מה, בצורה לא רצינית, אם אתה תלמד תורה כמו שצריך הרבה שנים בישיבה, אתה תגלה איך התורה היא תורה שמפתחת את המידות, שגורמת לנו לפתוח את הלבבות שלנו ושל אחרים, להיות בעלי ענווה יותר גדולים, ולגלות שתמיד אפשר להוציא מכל סלע מים, גם אם זה נראה לנו כלפי חוץ סלע. זה המידה שרבי עקיבא מלמד אותנו איך מתחילים במפגש עם התורה, מה המידה אולי הבסיסית ביותר שנדרשת מהאדם. יש פה למטה, לא יודע אם נקרא את זה או לא, אני עוד מתלבט, אבל יש פה הדרכות של האור החיים. האור החיים הקדוש אומר שכשעם ישראל מגיע להר סיני לקבל את התורה, אז יש פסוק אחד לפני קבלת התורה. מה הפסוק אומר? ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר. אומר אור החיים, זה לא סיפור, זה לא סתם הם נסעו מרפידים והגיעו מדבר סיני ויחן ישראל נגד ההר. רש"י יגיד כי יש אחד בלב אחד, עכשיו קלים תורה. כל אחת מהמילים בפסוק, כל אחת מהמילים בפסוק הזה היא משמעותית להבין איך מקבלים תורה. יש פה שלוש הדרכות של התורה איך נכון להיפגש עם תורה כשרוצים להיפגש איתה. כוונת הכתוב ולהקדים ג' עניינים הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם להכלת שדי תורתנו הנימה. יש שלוש הכנות שרק אם אתה עושה אותם אתה מסוגל לקבל תורה, להיפגש עם התורה בצורה גדולה. אחד הוא התגברות והתעצמות בעסק התורה, כי העצלות הוא עשב ומפסיד השגתה וכו' וכו'. ולכן אמר הכתוב האיסור מרפידים, נתכוון לומר שנסו מבחינת רפיון ידיים. אני קורא ממש בדילוג עד המילים מדבר סיני שנמצאת חמש שורות מלמטה. בסדר, אז אומר אור החיים, נקודה ראשונה כשרוצים ללמוד תורה כמו שצריך, זה נכון על כל דבר בחיים, אז אי אפשר לעשות את זה בחצי כוח, אי אפשר לעשות את זה מהצד. אם רוצים להיפגש עם תורה צריך לפחות לזמן מסוים בחיים, לתקופה מסוימת, לנסות לבוא ולהשקיע בזה עד הסוף בלי לחפש כל היום איך אנחנו עושים גם הרבה מנוחות תוך כדי ורפיון ידיים, כי זה קשה מאוד להבין דברים שעושים אותם בצורה לא רציפה ובלי זריזות. נקודה שנייה אומר אור החיים הקדוש, בעניין השני בשביל זה הבאתי את זה, אבל כל הימים פה חשובים מאוד, הוא השפלות והענווה. כי אין דברי תורה מתקיימים, אי אפשר באמת להתפגש עם התורה ואי אפשר לקיים אותה, אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר. המדבר אין בו שום דבר, המדבר יש בו הרבה מאוד ענווה, כי אין בו שום דבר להציע. הוא כנגד זה אמר ויחנו במדבר, פירוש לשון שפלות וענווה כמדבר, שהכל דורכים עליו. המדבר מאפשר לכולם לדרוך עליו ואין בו יותר מדי מה להציע, ואין לך, זה מבטא ענווה של מישהו שאומר תדרכו עליי, אין בי יותר מדי. ועניין שלישי הוא בחינת ייעוד חכמים בהתחברותם, בהתחברות בלב שלם ותמים וכו' וכו'. העניין השלישי הוא שלומדים תורה רק מתוך כוח של קבוצה ביחד, של חבורה, ומתוך חיבור לעם ישראל, בלי זה אין תורה. אז על כל אחד מהעניינים פה ראוי להעביר שיעור, אבל אני עכשיו אומר, הנקודה השנייה שאומר אור החיים, אי אפשר לקבל תורה, זה מה שרבי עקיבא רוצה להגיד לנו, אם אנחנו לא מגיעים לתורה עם ענווה. עד כדי כך, נכון, כתוב שהתחתנה לו בצינה. אז לפני כן אמרנו שהתחתנה לו בצינה, הכוונה בשקט שאבא שלו לא ידע. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד יותר מזה. העומר חיים של רבי עקיבא ושל אשתו זה קשור לצניעות, זה קשור לענווה. אז גם החתונה שלהם, זה בכלל לא קשור לאבא שלהם, לאבא שלה היא חתונה צנועה. לא יודע מה זה אומר מספיק, אבל היא עושה את זה בצורה של לזכור, להזכיר לעצמנו איזה בית אנחנו מקימים ומתוך איזה מידות אני פגשתי אותך ואני רוצה להקים איתך את הבית. אז אומר האור החיים, המפגש לנו עם תורה הוא חייב להיות מתוך ענווה, ולכן אני חושב שכדאי שכל אחד יזכיר את זה לעצמו המון פעמים, גם מי שלומד תורה הרבה שנים, וגם מי שנפגש עם התורה עכשיו בצורה רציפה פעם ראשונה בחיים, זה ממש לא משנה, שכל הזמן צריך לזכור שבשביל שהתורה תפעל כמו שצריך, צריך לבוא אליה בתחושת ענווה. ענווה זה אומר לדעת שלא את הכל אני יודע, ויש הרבה דברים שאני יכול עוד ללמוד. גם הרב הראשי צריך ללמוד את הדברים שהרגע אמרתי ולהגיד אותם דברים. אני לא הכל יודע, ולעולם, לעולם, לעולם, מה הם יכולים לגלות עוד ועוד חורים באבנים. וברגע שהתורה אותמת אותי ואומרת, אני יודע הכל, אני גאוותן, אז אין יותר אפשרות של התפרצות של מים. ולכן כשמגיעים ללמוד תורה בצורה גדולה, אז ברור שכל אחד שנפגש עם התורה, זה לא פעם ראשונה שהוא שומע את הפסוקים ואת התורה. זה לא פעם ראשונה שמגיעים למדרשה או לישיבה, אז עד עכשיו לא ידענו כלום, ועכשיו מתחילים ללמוד את הכל מאפס. יכול להיות שאנחנו יודעים המון, ויש הרבה 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 מה ללמוד ממה שאנחנו יודעים, ויש לנו הרבה מה לתת לאחרים מה שאנחנו יודעים, ולעולם אני לא מאמין שמישהו מתחיל את החיים שלו באמצע החיים מחדש. תמיד הכל קשור אחד לשני, ואיפה שגדלנו ואיפה שצמחנו וההורים שלנו והמשפחה שלנו, זה מאוד מאוד מצמיח גם את מה שיהיה בהמשך. אף פעם אין דבר כזה למחוק את כל מה שידעת עד היום ומעכשיו ללמוד תורה אחרת. אבל על גבי זה שזה מאוד חשוב, כל ההיסטוריה שלי, היכולת שלי להיפגש עם התורה בשביל שתפעל עליי את הפעולה שלו בצורה טובה, זה לבוא עם הרבה ענווה, להגיד יש הרבה דברים שהם הרבה יותר עמוקים מאשר היכולת שלי להבין אותם או מה שהבנתי עד היום, או להבין אותם בשלוף. לא כל פעם שכתוב בתורה משהו שהוא מעצבן או לא מסתדר לי, אז ישר אני אומר, טוב, אז כנראה שהתורה לא נכונה. מי ייתן לי תמיד חכם ונשכנו כחמור. אם אנחנו מגיעים פתוחים, אפשר לגלות ולהצמיח בתוכנו הרבה מאוד מים שיפתחו את הלב ויפתחו את כל האבנים שיש בתוכנו. וגם במציאות, כי יש עדיין במציאות עוד הרבה מאוד אבנים שצריכות להיפתח, וזה תלוי בנו כמה אנחנו לומדים תורה בצורה גדולה ורצינית. שתהיה שנה טובה. העניין השלישי זה לא ללמוד לבד, זה מאוד קשור גם לענווה. טוב שאת שואלת. הוא אומר ללמוד, לא לחשוב שאתה יכול לבד להיפגש עם התורה. טוב ששאלת, כי זה ממש קשור גם. לא לחשוב שאתה מסוגל עכשיו לקחת את הספר, ללמוד לבד ולהבין הכל. יש הדרכות שלמות של חכמים, שגם מישהו בן 40 שלמד תורה כל החיים, צריך ללמוד עם חברותה, צריך ללמוד עם עוד אנשים אחרים. פעם אל תחשוב בעצמך שאתה יודע הכל, אלא צריך, מי שלומד לבד, הוא כותב דברים מאוד חריפים. כתוב שתבוא עליו חרב. צריך ללמוד יחד עם שכל של אנשים אחרים, לא לסמוך הפעם רק על עצמי. שנה טובה ומתוקה.